עוד הפעם את הגמרא. כמדומני זה כבר המקרה השלישי והאחרון, נכון? כן. שוב מעשה. באקום אחד, שהיה עובר אחורי בית הכנסת, ושמע כל סופר שהיה אומר, ואלה הבגדים אשר יעשו חושן ואפוד, אמר הללו למי? אמר לי לכהן גדול. אמר אותו, אקום בעצמו, אלך ויתגייר בשביל שישימוני כהן גדול. בא לפני שמאי, אמר לגיירני על מנת שתסימני כהן גדול. אז הרב הסביר, אם אני זוכר טוב, שיש מצבים שיש מעלה שהיא לא פועל יוצא של הכשרה ומאמצים. אבל אם התוצאה טובה, זה דבר מבורך, זה סייעתא דשמיא. רק שפה, לא רק שהוא לא למד, אלא רק שמע קול מאחורי בית הכנסת, גם התוצאה שלו הייתה שגויה, ולכן ההתלהבות שלך פה היא לא רצויה, ודחפו באמת הבניין שבידו. שמאי. בא לפני הלל וגירה, אמר להלל, כלום מעמידים מלך, אלא למי שיודע, תכסיסי מלכות. לך למות, תכסיסי מלכות. הלך וקרא. כיוון שהגיע לבעזר הקרב יומת, אמר למקרא זה על מי נאמר? אמר לי אפילו על דוד מלך ישראל. נשא אותו גר קל וחומר בעצמו. ומה ישראל שנקראו בנים למקום, ומתוך אהבה שאהבם קרא להם בני בחורי ישראל? כתיב עליהם בעזר הקרב יומת, גר, הקל, שבא במקלו ובתרמילו על אחת כמה וכמה. בא לפני שמאי אמר לכלום ראוי אני להיות כהן גדול, הלא כתיב בתורה ועזר הקרב יומת. בא לפני הלל, אמר לו, אנוונתן הנה הלל ינוחו לך ברכות על ראשך שקרבתני תחת כנפי השכינה. לימים נתגבגו וכו'. טוב, אז הלל אמר לו, הלל גייר אותו, כי הלל אומר, גם אם יש פה איזשהו פועל יוצא של מקריות, סוף סוף, עצם זה שהנפש שלה העומדת לפנינו היא הגיעה למצב של איזושהי התעוררות כתוצאה מן המקרים הללו, אז יש פה איזשהו שורש טוב שגנוז בגבי וצריך כדרכו של הלל בקודש ללכת ולחשוף אותו. ואז הלל אמר לו, כלום מעמידים מלך אלא מי שיודע תכסיסי מלכות, לך תלמד תכסיסי מלכות. עם כל זה שמלכות עניינה איזשהו רצון להשרות פה טוב, כללי וסדר כללי וכו', ובאמת זה רצונות והרגשות נעלים, מישהו לא ידע איך עובדת הבירוקרטיה המלכותית, הוא לא יצליח לממש את הטוב הזה. אז גם אתה שבאת ושמעת בתורה על מעלת כהן גדול ואיזשהו עניין יקר ומשובח, בסדר, עכשיו תלמד תכסיסי מלכות, תלמד איך ליישם, לממש את הטוב הזה. קוף ממזיין הלך וקרא, כיוון שהגיע לבעזר הקרב יומת, אמר לו מקרא זה על מי נאמר, אמר לו אפילו על דוד מלך ישראל. עניין ההתייחדות של הכהונה יוכל להתפרש שהיא תלויה באיכות הרגש הקדוש שצריך להתלוות לעבודת השם המעשית. מאחר שעצם המעשה באיכות של עבודת הקורבנות מצד חיצוניותו, יוכל להוליד רגש כזה שאינו מתאים לאותה ההתרוממות שעבודת השם התברך צריכה להוליד בלב. אם כן, מי שכבר בא לידי מידה זו שרגש לבבו נשגב ונעלה, ויוכל להמשיך את ערך המעשה של העבודה לתכלית מצוירת בתכלית הקדושה והתפארת, כבר הוא ראוי להיות זקוק לעבודה ככהן. אבל באמת לא בעצם הרגש התלוי בבחירה תל ימילתא. כי אם באותו הרושם שגלוי לפני אדון כל הנפשות, שדווקא אם יעשה כזה על ידי הקורבנות, אז תצא הפעולה הרצויה להיות פועלת כפי המידה הראויה ביחס, להרבות כבוד שמיים מעבר מזה, ולהמשיך גם כן היחס של הכרת קדושת השם יתברך אל עומק הפרטי שבמעשים האנושיים מעבר מזה. וזה תלוי הרבה בין בהחיוב של המעשה לעשות, בין במניעתו. אשר על כן המניעה אינה משום חסרון הכנה לבד, כי אם שיש תכלית מכוונת בהגבלת המניעה אפילו באדם שנשלם הרגש שלו בתכלית העילוי, כדוד מלך ישראל נהיה עם זמירות. ורחש הכבוד החיצוני שהיה מתיילד מההתעסקות שלו בדברי עבודה היה בתכלית הגדולה, מכל מקום נתרחק מפני שיש תכלית רצויה בעצם הריחוק, שרק עמו יחד עם החיוב תצא הכוונה הראויה, הטהורה והקדושה. עניין ההתייחדות של הכהונה יוכל להתפרש שהיא תלויה באיכות הרגש הקדוש שצריך להתלוות לעבודת השם המעשית. מאחר שעצם המעשה בייחוד של עבודת הקורבנות מצד חיצוניותו יוכל להוליד רגש כזה שאינו מתאים לאותה התרוממות שעבודת השם התברך צריכה להוליד בלב. היה מקום לטעות שעניין ההתייחדות של הכהונה יוכל להתפרש במה תלוי ההתייחדות להיות שייך לעבודת הכהונה. באיכות הרגש הקדוש שצריך להתלוות לעבודת השם המעשית. עבודת השם המעשית, קיום המצוות שאנחנו מקיימים בצדדים הגופניים שלנו, שזה הצדדים היותר נמוכים באישיות שלנו, אז הם לא נעשים בצורה אנמית, יבשה, אלא כל מעשה הוא מלווה, הוא בא מתוך והוא מוליד לאחריו רגש קדוש. עבודת השם המעשית היא תמיד מלווה בהרגשות קודש. וזה לא עניין של הרגשות קודש, של מעשים גרידה, אלא של מעשים שהם חושפים, בשלב זה בוא נגיד את הטעות, איזושהי התרגשות. לא, זה לא טעות מלאה, זה דבר נכון, אבל זו לא הנקודה. ואם כן, אז במה תלויה הכהונה? באיכות של הרגש הקדוש. ככל שעובד העבודה, מקיים המצווה, הוא יהיה בעל הרגשות יותר קדושות ורוממות ביחס לאותו המעשה, אז הוא יותר שייך לכהונה. מאחר שעצם המעשה, אני לא יודע, הייתי שם פה שני פסיקים, באיכות של עבודת הקורבנות מצד חיצוניותו, כי זה נכון ביחס לכל העבודות המעשיות. העבודות המעשיות שאנחנו מקיימים בתרי"ג מצוות וכל פרטי ההלכה שלנו, שאתה עכשיו עסוק בלקשור רצועה על היד או בלהתעטף בציצית או לאכול מצה, זה לא בדיוק הפעולות הללו לא כל כך קשורות עם רגשי קודש, עם תחושות של הוד פנימי. אז מאחר שעצם המעשה הוא בייחוד של עבודת הקורבנות מצד חיצוניותו, עבודת קורבנות זה עלול להיות על גבול הפראי, שחיטה והולכת דם וזריקת דם והפשטת אור, לא בדיוק עדינות, אצילות. אז עצם המעשה בייחוד של עבודת הקורבנות מצד חיצוניותו, הוא יוכל להוליד רגש כזה שאינו מתאים לאותה הרוממות שעבודת השם יתברך צריכה להוליד בלב, והיא צריכה להוליד בלב. אז אם אתה פלוני אלמוני מסוגל ללחוש את אותן הרגשות הקודש המתלוות לעבודה המעשית ואפילו בעבודת הקורבנות, שרק כלפי חוץ זה נראה כמו שאמרנו חלילה משהו פראי, אז אתה יכול להיות שייך בכהונה. אם כן, מי שכבר בא לידי מידה זו שרגש לבבו הוא נשגב ונעלה ויוכל להמשיך ערך המעשה של העבודה לתכלית מצוירת בתכלית הקדושה והתפארת, כבר הוא ראוי להיות זקוק לעבודה ככהן. אדם שרגש לבבו הוא חי ונושם והוא שייך לגדולות, וכשהוא עסוק במעשים החיצוניים הוא חושף את הערך שלהם לתכלית מצוירת בתכלית הקדושה והתפארת. המעשה החיצוני הוא רק תשקיף חיצוני של מעיין פנימי עמוק יותר. כל פרט ופרט מסעיפי המצוות המעשיות הם השתקפות חיצונית של עולם ערכים, מבוסס, מדוקדק, עמוק. כשאני מתעטף בציצית, אני לא רק עוטף את עצמי באיזשהו בגד, אלא כל המשמעות שלה על כל הפרטים. וכשאני מקיים את המצווה המעשית הזאת, אני מתרומם לגובה הרגישי הזה. אז לכאורה, אני ראוי להיות כהן. אבל באמת, לא בעצם הרגש התלוי בבחירת טליה מילטה. זה לא שזה דבר פסול שיהיה רגש. טוב שיהיה את הרגש הזה, אבל הוא לא הנקודה. לא בעצם הרגש התלוי בבחירה טליה מילטה, לא בו תלויה הנקודה. כי אם באותו הרושם שגלוי לפני אדון כל הנפשות, שדווקא אם יעשה כזה על ידי הקורבנות, אז תצא הפעולה הרצויה להיות פועלת כפי המידה הראויה ביחס להרבות כבוד שמיים מעבר מזה, ולהמשיך גם כן היחס של הכרת קדושת השם יתברך אל עומק הפרטי שבמעשים האנושיים מעבר מזה. זה לא תלוי בהרגשה הקדושה שחש מקיים המצווה, אלא במה? באותו הרושם שגלוי לפני אדון כל הנפשות, שדווקא אם יעשה כזה על ידי הקורבנות, אז תצא הפעולה הרצויה להיות פועלת כפי המידה הראויה. ביחס וכולי. עיקר העניין של קיום המצוות המעשיות וממילא של עבודת הקורבנות, זה נקודה שהיא לא חיצונית, חיצונית הכוונה לא מעשית חיצונית, אלא אפילו לא הרגשית חיצונית, אלא נקודה פנימית, על פי התכונה, על פי הסגולה של הנפש שעושה את זה. וזה נכון ביחס להסתכל ככה על כל עבודת השם. עבודת השם היא לא תלויה במה שאני מרגיש ובמה שאני חש, גם אם זה הרגשות מאוד מאוד חיוביים שאנחנו נרצה בהם. עבודת השם תלויה בברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו וציוונו. ציוונו זו הנקודה שיוצרת בזה את הקדושה. והציוונו הזה זה צו הנשמה. הצו זה משהו עליון. יש פה צו אלוהי. ועל פי הצו האלוהי תלכנה כל המערכות ויחשפו את הערך הפנימי הזה. אז באותו הרושם שגלוי לפני אדון כל הנפשות, שדווקא אם יעשה כזה על ידי הקורבנות, אז תצא הפעולה הרצויה. אנחנו, כשאנחנו עסוקים בעבודת הקורבנות, אנחנו לא מחפשים, שוב, זה יהיה מבורך כשזה יהיה, אבל אנחנו לא מחפשים את ההתרגשות, אלא אנחנו מחפשים את עצם הקיום של עבודת הקורבנות, כפי שזה ממנו הוא ולא ממנו אנחנו. אז תצא הפעולה הראויה להיות פועלת כפי המידה הראויה ביחס להרבות כבוד שמיים מעבר מזה. זה הרבה כבוד שמיים של עבודת הקורבנות כפי אמיתיותה. זה מצד אחד. ולהמשיך גם כן היחס של הכרת קדושת השם יתברך אל עומק, עומק הפרטי או העומק הפרטי שבמעשים האנושיים. כי אתה מבין, אתה אמור להישאר פה עם איזה שאלה. למה דוד מלך ישראל לא יכול להיות כהן? מי יעשה את זה עם כל הקדושה הזאת? דוד לא יעשה את זה. ואז אתה מבין את העומק הפרטי שבכל המצוות. העומק הפרטי שבכל המצוות, אני מבין, הדקדקנות החיה, האורגנית. זה לא עניין של מלאכותיות שלנו ביחס למצוות, אלא זרימת זרמי זרמים של איך שהקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו, את ייחוד קודשא בריך הוא ושכינתה, על ידי המצוות. וזה מדוקדק מאוד מאוד מאוד, ודווקא ככה. ואל תזוז מהדווקא ככה, חצי סטייה, גם אם אתה מאוד מאוד כלפי חוץ, מכוון טוב ומתרגש טוב, לא יעזור לך. אתה תעשה, כדוגמה הידועה, את השבת ביום שלישי, ואתה תעשה איזה שבת שהיא מרוממת רוחנית, לאין ארוך מכל השבתות אצל כל עם ישראל. יש אפשרות ליצור דבר כזה, נכון? אבל זה לא מרומם כלום. כי הנקודה זה לא כמה אתה מתרגש. בשבת זה יהיה טוב אם תתרגש מהשבת. אבל הנקודה לא תלויה. ולמה? כי על ידי זה שאתה מתרגש, אתה מתחבר לנקודה עצמית. על ידי עבודת התודעה הגלויה, אני יכול לחשוף את האפיק בפני מה שזורם על פי הצו הנשמתי. אבל אני אעשה עבודה תודעתית גלויה כשאין את הצו הנשמתי, אז אני חופר אפיק בפני כלום. ומוליד שיבושים. והרב יכתוב במקום אחר שדווקא בעניינים הרוחניים צריך את הזהירות הזאת. כי היה מקום לומר את ההתרגשויות, בוא נעצור אותם בענייני החול. אבל בענייני הקודש לא צריך. אדם שהוא נוטה לקודש, אז לא. אז זה פה, זה המובא בעולת ראייה. רבי ירמיה ויתיב כמד רבי זרע. אבו אסקה בשמת. נגה לצילויה ואבא כמסער, כן, באו להתפלל, כבר רץ להתפלל. אמר עליו, רבי זרע, מסיר אוזן משמע תורה, גם תפילתו תועבה. אז פה הרב כותב, אמנם בנוגע לשאיפות הרוחניות, שכללנו אהבת השם והתענוג, יוכל אדם לחשוב שבנוגע לאלה הנטיות, אין צריך האדם לפנש להם נתיב לימודי. כי תן לה להתרגש. יעזוב את נפשה על פי דרכה. תשגה באהבת צור עולמים, תתגעגע, תחשוף, תרון מקרות לב, תשפוך שיח ככל אשר תישאר רוחה, אלא אלעל. אז לא צריך ללמוד, לא צריך. יאללה, יש תפילה, בוא נתפלל. אם כן, לצורך אותן הרגשות הרוחניות שאין הסעיפי התפילה, אין צורך בהדרכה תורית. על כן בבוא את התפילה, ראוי למהר לעזוב. ככה חשב רבי ירמיה, קרא אלי רבי זרע, לא כן ילמדנו בזה החכם מכל אדם. שבאמת האדם צריך ליתן לכל דבר משקל. לא מבעל לשאיפותיו החומריות.
שזה ברור לכולנו שלבהמה נדמה. כי אם גם לשאיפותיו הרמות, יסודי וענפי התפילה, גם להם צריך להגבלה והערכה תורית. אז הנקודה ההרגשית, אפילו של דוד המלך, היא לא העניין. העניין הוא הצו העליון של אשר קדישנו במצוותיו וציוונו. אז עוד הפעם, אבל באמת לא בעצם הרגע שתלוי בבחירת על ימילתא, כי אם באותו הרושם שגלו לפני אדון כל הנפשות, שדווקא אם יעשה כזה על ידי הקורבנות, אז תצא הפעולה הרצויה להיות פועלת כפי המידה הראויה ביחס להרבות כבוד שמיים מעבר מזה, כן, שזה מה שמופיע את כבוד שמיים, כי זו הפעולה המדויקת, ולהמשיך גם כן היחס אל הכרת קדושת השם יתברך, שאנחנו נכיר, כעומדים מן הצד, שיש עומק פרטי במעשים האנושיים מעבר מזה. וזה תלוי הרבה בין בהחיוב של המעשה להעשות. המחויב, יש את מי שמחויב, ויש פה, יש פה פסוק מיוחד. הזר הקרב יומת. בעבודת הקורבנות, וזה נכון ביחס לכל ענייני מקדש וקודשיו, הזר הקרב יומת. התורה מדגישה לא רק את שהכהן עושה את זה, אלא גם התורה מדגישה את זה שהזר הקרב יומת. הרי לכאורה היה מקום לומר, זה... הפסוק יכול להגיד שאמרת אל הכהנים את כל עבודת הקורבנות. מה מחדש לנו עכשיו בעזר הקרב יומת? אז זה מה שזה מחדש. שזה תלוי הרבה בין בחיוב של המעשה להעשות, בין במניעתו. כלומר, על ידי המניעה של אנשים, אפילו כמו דוד המלך, להיות עובד את עבודת הקורבנות, אנחנו מרוויחים את הרווח של הפסקה הזאת. אשר על כן המניעה אינה משום חסרון הכנה לבד. כי אם שיש, כן, זה לא רק בגלל שאתה לא כהן. כי אם שיש תכלית מכוונת בהגבלת המניעה, אפילו באדם שנשלם הרגע שלו בתכלית העילוי, כדוד מלך ישראל, דוד מלך ישראל, נעים זמירות. התורה מעוניינת בהדגשת ההרחקה הזאת, במורה מקדש הזה. אנחנו מעוניינים ליצור את המרחק, ליצור את הפער. יצירת הפער היא זו שמכשירה את המבט הנכון. ולא לחשוב שהדבר הזה הוא כל כך קרוב אליי, כי... הנה, התורה מדגישה לך פעמיים. אפילו דוד המלך הוא בבחינת זר קרב יומת. כי תרחיק, תרחיק את העניין. העניין הזה הוא לא... אתה לא מנהל איתו רומן. הוא לא קרוב אליך, הוא אגבה למעלה ממך. ורחש הכבוד החיצוני שהיה מתיילד מהתעסקות שלו בדברי העבודה היה בתכלית הגדולה. היה יוצר פה איזה כבוד חיצוני. דמיינו דוד המלך עובד עבודת הקורבנות. הרי הטעילים שלו זה כמו קורבנות, אז... תראו מה קורבנות ממש. מכל מקום נתרחק, מפני שיש תכלית רצויה בעצם הריחוק. אני לא יכול שלא להגיד שתי מילים, אני אגיד שתי מילים וזה כבר יהיה מובן, אבל הר הבית. יש דיון, אנחנו מעוניינים בריחוק הזה. אמרתי יותר משתי מילים. מכל מקום נתרחק, מפני שיש תכלית רצויה בעצם הריחוק. שרק אמו יחד עם החיוב של מי שכן ראוי לעבוד את עבודת הכהונה, תצא הכוונה הראויה והתאורה והקדושה. נשא אותו גר קל וחומר בעצמו. ומה ישראל שנקראו בנים למקום? ומתוך אהבה שאהבם קרא להם בני בכורי ישראל, כתיב עליהם ועזר הקרב יומת, גר הקל שבא במקלו ותרמילו על אחת כמה וכמה. אז מה, אפילו על ישראל שנקראו בנים למקום, ושיש אהבה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותה, שמחמתה קרא להם בני בכורי ישראל, יש להם דין עזר הקרב יומת. שני הדברים שהם העיקריים בעבודת השם בכל דבר שצריך, שהפנימיות שבלב תהיה מתגברת על המעשה החיצוני, להעלותו ולכוננו, על יסוד, על יסוד, על יסוד מכוון ורצוי כמו בעבודת הקורבנות, הם האחד, ההכשר של קישור הנפש באהבת השם יתברך מצד עצמו לעצמו, וההכשר השני הוא החפץ להרבות כבוד שמיים בערך לעולם החיצוני, שכאשר יהיה אדם מוכשר להשתלם בשני אלה, אז יעלו בידו הנטיות הפנימיות הדרושות לתכלית עבודת השם, בייחוד בדבר שצריך לזה עוד והדר, כדי שיפעל יפה כפי תכונתו האמיתית על העולם שמחוץ להפועל. והנה, ישראל, מצד ההכשר שיש בעצמם לאהבת השם, קראם בנים למקום, כבן שנמשך לאהבת אביו. והנה בזה אין עוד יתרון ניכר לאהבה. מפני שהשם בנים אין לו מובן, כי כשכל העולם כולו אינם מכירים כלל... לא קראתי טוב. מפני שהשם בנים אין לו מובן... מתי השם בנים שייך? כי אם כשכל העולם כולו אינם מכירים כלל את אביהם שבשמיים, שאז ודאי אינם נקראים בנים, כי אם אותם שאז ודאי אינם נקראים בנים, כי אם אותם שמכירים אותו, ומודים ומעידים שהוא אביהם. אמנם הבכוריות הוא מיוחס גם כן לזמן שבנים אחרים צעירים הבאים אחריהם גם כן ימצאו. דיינו ביחס להשקפה של העתיד, שעתידים כל באי העולם להכיר כבודו של אדון כל היחיד בעולמו. מכל מקום, לעולם יהיה דבק בישראל יתרון הבכורות, שהם ראשית תבואתו. וזה יבליט כוח האהבה לעומת עמים אחרים המשתדלים גם כן לקרבה לעבודת השם. ואז בזמן ההוא תצא אל הפועל פעולתן של ישראל על העולם הגדול שמחוץ לגבולם. אם כן, יש בישראל מהמוכן גם כן ההכשר של חפץ התרבות כבוד שמיים כלפי החוץ. שזה יש לו יחס עם הנטייה לעבודת השם בעוד והדר. שהוא גם כן מורגש וחיצוני בצירוף עם הרגש הקדוש הפנימי. ומכל מקום, אין כל זה מספיק להשריש אפילו בקרב המיוחדים שבהם את הכוח הראוי להיות בעצמו ניגש אל השם בעבודת הקורבנות. מזה הכיר שלא אותו הרגש המורגש בקרב לבבו לעבודה או לכבוד שמיים יספיק. יספיק שלא תחול עליו הרחקה האמורה מיסוד העבודה האלוהית שבקורבנות. הצריכה דווקא להתייחדות מרכזית אחת מובחרת מראש ומובדלת מכללות האומה על פי דבר השם ועצתו הנעלמת מעיני כל חי. נתחיל, לא נתחיל, אתם אחראים. לא למדנו היום הרבה דקות, מצד שני עכשיו החצי, להתחיל קצת, לא להתחיל קצת. אף אחד אין דעה? אז בוא נתחיל טיפה. שני הדברים שהם העיקריים בעבודת השם בכל דבר שצריך שהפנימיות שבלב תהיה מתגברת על המעשה החיצוני לעלותו ולכוננו על יסוד מכוון ורצוי כמו בעניין הקורבנות הם, האחד, ההכשר של קישור הנפש באהבת השם ידוח מצד עצמו לעצמו, ושבית, ההכשר השני הוא החפץ להרבות בכבוד שמיים בערך לעולם החיצוני. לא הבנתי. שני הדברים העיקריים בעבודת השם, בכל דבר שצריך שהפנימיות שבלב תהיה מתגברת על המעשה החיצוני לעלותו ולכוננו על יסוד מכוון ורצוי. זאת אומרת, אנחנו אומרים שבעבודת השם המעשית, צריך שתהיה התגברות של פנימיות הלב על המעשה החיצוני. כלומר, שהמעשה החיצוני הוא יהיה פועל יוצא של נביאה פנימית, נפשית. אז מה הם שני הדברים העיקריים במימד הזה שצריך שתהיה הפנימיות מתגברת על המעשה החיצוני לעלותו ולכוננו, שהוא יופיע כמו שהוא רצוי, כמו שלמדנו לגבי הקורבנות? אז זה שני סעיפים, פנים וחוץ. האחד, זה ההכשר של קישור הנפש באהבת השם יתברך מצד עצמו לעצמו. להגיע למצוות מתוך מציאות של אהבת השם יתברך. ומתוך אהבת השם יתברך, אז לקיים את המצוות הזאת. כן, כגודל הידיעה, גודל האהבה שמתבונן בגדולתו, באיכשהו למעלה מן העולם, והוא מקור העולם, והוא מחולל את העולם.
אז זה מצד עצמו לעצמו?
מצד האדם שמקיים את המצווה ביני לבין עצמי. וההכשר השני, שזה גם כן משהו שצריך ביחס להתגברות של הפנימיות שבלב על החיצוניות, החפץ להרבות בכבוד שמיים בערך לעולם החיצוני. כשאדם ניגש לקיים מצווה, אז הוא גם צריך להיות בעל חפץ בכבוד שמיים, כלפי חוץ, לעולם החיצוני, לא רק אצל עצמו. זאת אומרת שקיום המצווה שלי הזה עכשיו, הוא יוליד בתוך העולם עצמו את הרוחניות שזורמת בכל... אילן החיים שמתפרט לכל המצוות. אלו שתי היסודות, שני היסודות העיקריים שצריכים להיות בלב המקיים את המצווה. ויש את היתרון הזה לישראל, תגיד הפסקה, ואפילו שיש את היתרון הזה לישראל, עזר קרב יומת. ולכן עשה קל וחומר בעצמו. טוב.